קצן אצל הרב מילשטיין בגרות חלק א', אולי נגיע גם לב', אבל לא היום. יש יהודי שהבנים שלו קצת התפקרו, נהיו קומוניסטים, ואיגרת נון. הוא היה, הרב דוב מיכטן, היה כנראה מדברים ראשון חסידות גור, אבל לא בטוח. בכל אופן הוא התייעץ עם הרב קוק מה לעשות עם הבנים שלו, שנהיו דתל"שים, גם אז הייתה תופעה כזאת. הרב כותב לו, הגיעני מכתבו היקר, ואשר בעצתי ישאל על דבר התנהגותו עם בניו. וכאן אנחנו לא רוצים להסתפק בהתנהגות של אבא עם הבנים, אלא יחס כללי לתופעת החילון ועזיבת התורה שיש בארץ. כבר אמרתי לכבוד תורתו ביותו פה עמנו, ששיטתי היא להתנהג דווקא במידת החסד הגמור עם הצעירים. הביטוי חסד גמור, יש חסד, יש חסד גמור. זה אומר, לא מגיע להם, כביכול. זאת אומרת, נכון, לכאורה, היה צריך אולי, בשפה הכי פשוטה להעמיד אותם במקום, בשפה יותר קשה להעניש אותם. חסד גמור. קודם כל, זאת אומרת, הנחת היסוד היא, אנחנו רוצים להטיב לאנשים שעזבו את התורה והמצוות. בוודאי אם הם התחנכו מלכתחילה בלי תורה ומצוות, אנחנו רוצים להתייחס אליהם בחסד גמור. ואת הגישה הנפשית שאנחנו באים אליהם, זה לא מידת הדין, ולא בקטידה, אלא בסוג של רצון להטיב להם. איך מיטיבים להם? כן, אפשר לראות את זה ככה. זאת אומרת, זה חסד שהוא מעבר לכל הגבול. כביכול, אם היינו שמים פה גבולות, זה היה פוגע. חסד שהוא הוא חסד בלי גבולות, הוא יכול להיות גם מסוכן, הוא יכול להיות גם מזיק. אבל הרב אומר, הגישה הנפשית היא, אנחנו רוצים להשפיע עליהם חסד, למרות שזה לא מגיע להם, ואתה יודע מה? אולי זה יזיק להם. אבל עוד יותר בטוח שזה יועיל להם. למה? כי הם אנשים שהכמיהה שלהם היא כמיהה לאור עצום. מה הכוונה? הרב מסביר באורות, לא רק באורות, בעוד מקומות, שיש בחינות של, נקרא לזה, נשמות דתור. מה זה נשמות דתור? זה אנשים שיש להם כמיהה לאור עצום, למדרגות מאוד עליונות, ומאוד קשה להם עם גבולות, מאוד קשה להם עם הגדרות, גדרים, סייגים, קשה להם עם עולם התיקון. עולם התיקון זה עולם של רחמים. זה עולם שבו כל דבר מכיל את כמות האור המתאימה לו. זה העולם של התיקון. לעומת זאת, בעולם התוהו יש אורות גדולים מאוד וכלים שלא מסוגלים להכיל אותם. עכשיו, האנשים האלה, כשבא מישהו אומר להם כלים, ממשיכים להתפוצץ, זה לא עוזר. אבל אם מישהו בא אומר חסד, אור גדול, זאת אומרת, הם מרגישים שמישהו ממש, זה כמו נגיד איזה אחד כזה שפתאום פוגש איזה יהודי, כמו, לא יודע, רב לוי יצחק ברדיץ', או לא יודע, אם בדורנו אנשים מהסוג של הרב קרליבך, או אנשים שבאים, חבקים אותם, נשקים אותם, מלאי חסד, זה מעורר בנשמה שלהם את אותה בחינה שהם מתגעגעים אליה. אור גדול. אחרי זה צריך לראות איך בונים בצורה מדורגת את הכלים. אבל כשיש למישהו צמאון ענק לאור גדול, אז יש שתי בחינות. יש בחינה אחת שלא יעזור מה שנעשה. זאת אומרת, יש אנשים כאלה שלא נעזור מה נעשה. מה הכוונה? הם כבר כל כך כועסים שהם רק רוצים לפרק את העולם. כל מה שמעניין אותם זה להרוס. כל מה שפה רע, להרוס את הכל. לשבור את הכל. נשמות דתור הם כאלה, מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין הכלים שלהם יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאוד, כל מה שהוא מוגבל, מוקצה ונערך, אינם יכולים לסתו. הם קשה להם עם כל גבול, עם כל הגבלה, הם רוצים אור אינסוף, חסד גמור. ולכן אפשרות אחת זה שלא נצליח לעזור להם, כי הם כבר, מה שנקרא, הרב אומר, יש נשמות דתור שהם כבר במדרגה שלילית לגמרי, הם כבר הורסים, מחבלים. יש נשמות דתור ברמה, נקרא לה בינונית, שהם גם מנסים לראות איך אפשר כן להציע הצעות לייעול, הצעות לתיקון. ואת נכון, הם לא מרוצים מהמצב, המצב הזה לא טוב, צריך להרוס אותו, אבל יש להם גם רעיון מה צריך לעשות כדי לתקן. האנשים האלה, האפשרות להיפגש איתם זה לבוא איתם עם החסד הגמור, זה לבוא אליהם ולהגיד להם, אתם צודקים, אור גדול, חסד עצום, אור אין סוף. נכון, טוב, עכשיו בוא נראה איך מגלים את זה בכלים. אבל אם אתה בא מלכתחילה עם כלים, היי, הלו, צריך 1, 2, 3, תהיה מסודר, הם לא מקשיבים לך בכלל, הם מתפוצצים, כן? ולכן הם, אם הם בחרו בהרס והם הורסים, טוב, אין מה לעשות. אבל תמצית האומץ, אומר הרב, שיש ברצונם, הוא נקודה של קודש, כן? ולכן כשהרב ממליץ לרב מילשטיין איך לגשת, הוא ממליץ לנו, אומר, תדעו לכם, הרבה מאוד מהמציאות הזו שבה אנשים עוזבים תורה ומצוות, כי יש להם ציפיות מאוד גדולות מתורה ומצוות, והם מרגישים שהתורה לא נותנת להם, קטנה עליהם, כי הם אומרים, אתה יודע מה, אם אלוקים היה מתגלה אליי, הייתי, אם הייתי נביא, אז הייתי, אם הייתי רואה איך זה שאני מניח תפילין, זה פועל בעולם, אז הייתי. זאת אומרת, יש להם איזו ציפייה מאוד גבוהה. עכשיו, אין להם את הסבלנות ואת היכולת לשאת את הגדרים והתהליך האיטי שבו אדם הולך ומתפתח. והם אומרים, לא, אנחנו רוצים דרגות מאוד עליונות עכשיו, כן? שלום עכשיו כזה. ולכן, הרב אומר, קודם כל, הגישה צריכה שאפשר יהיה להיפגש איתם, צריך שאנחנו נהיה באיזה מדרגה של חסד גמור, כן? למרות שלכתחילה אנחנו מעדיפים את עולם התיקון בהתנהגות שלנו, את הרחמים, אבל כשאנחנו פוגשים מציאות של אנשים כאלה שהרצון שלהם הרבה יותר גדול מהיכולת, מהכלים, אז בואו נפגוש אותם עם חסד גמור. עכשיו בא הרב ואומר, אם אתה בא עם חסד גמור, איך אתה מדבר איתם? מה אתה אומר להם? אז אומר הרב, קודם כל צריך להגיד שמה שהם רוצים, הנטיות שיש להם, יש בזה דברים טובים. מה פה שיש בזה דברים טובים? קודם כל צריך להבין שכל דבר שלילי במציאות, מה שמחיה אותו זה דבר טוב. נותן דוגמה, בא פעם תלמיד שהוא קצת נשמה דתור כזה, ואמר לי שהוא לא מקבל החלטות, הוא מעדיף לחיות בספק. למה? כלומר, כשאני בספק כל האפשרויות פתוחות. כלומר, אני תמיד הכל פתוח, אני מרגיש שיש לי בחירה. ברגע שאני מחליט, סגרתי את הדברים האחרים, אז אני מעדיף לא להחליט. זאת אומרת, בהרגשה שלו הוא מרגיש טוב, הוא ספק, הוא לא מחליט כלום. זה הרגשה שהיא מצד אחד יש בה תחושה של כוח בעוצמה, כי הוא תמיד יכול להחליט, אבל הוא באמת אף פעם לא חי, הוא אף פעם לא מחליט, הוא אף פעם לא בוחר, הוא רק אומר, יש לי אפשרות לבחור, אבל הוא לא בוחר, אבל אין אותו. אבל מה הדרך הנכונה לדבר עם מישהו כזה? הוא לא מחליט בשום דבר, וגם הוא לא מחליט לשמור מצוות, הוא לא מחליט לעשות כלום, הכל פתוח. הגישה הנכונה זה להסביר לו את השורש הטוב שיש בספק. איזה שורש טוב יש בספק? שהוא מאפשר בחירה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את הספק כדי שתהיה בחירה לאדם. זה שורש מאוד חיובי. צריך להגיד לו, נכון, ספק זה דבר עוצמתי, חשוב מאוד שיש ספק, זה דבר עם כוח עצום, הוא מאפשר לנו לקבל החלטות. טוב, אחרי שהבנו את זה, צריך לכוון את זה לזה שבאמת כדאי לקבל החלטות. אלא מה הוא אומר? הוא אומר, אבל אני לא יודע מה להחליט. כי אם הוא היה יודע בוודאות מה להחליט, הוא מחליט. זאת אומרת, בפועל, כי הוא מחליט, נכון? איך הוא מחליט? הוא מחליט משהו בטוח ב-100%. מה הוא בטוח ב-100%? שצריך לאכול. אז הוא אוכל. הוא קורא לזה תחושות בטן. הוא מחליט עם תחושות בטן. מה זה תחושות בטן? זה עצר הכי, זה הישרדות מינימלית. עכשיו הוא מחליט. למה אתה מחליט לאכול עכשיו? כי אני רעב. בטוח שאם אני רעב, צריך לאכול. זאת אומרת, זה לא שהוא עושה התלבטות ומחליט, אלא הוא מקבל החלטה מהרמה הכי נמוכה באישיות שלו. שם הכל בטוח ב-100%. אז מה שצריך עכשיו לשכנע אותו, או להגיד לו, שיש גם ביטחון בהחלטה ברמות יותר מפותחות של האישיות, בהגדרות של טוב ושל רע, וזה נובע מלימוד תורה, שזה ההדרכה. לא בטוח שנצליח, אולי לא ישתכנע, אבל ברגע שהוא מבין שבעצם הוא כן היה רוצה לקבל החלטה, והשורש של הספק שהוא מעוניין בו הוא בסדר כי הוא נותן בחירה, אז עכשיו בוא נראה אם אנחנו יכולים לבחור גם אם לפגוע במישהו או לא לפגוע במישהו, שזה לא אותו דבר אם אני אפגע או לא אפגע. ולכן אומר הרב, צריך לומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים, וכל עיקר טעותם אינו כי מה שהם סוברים שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה, ובאמת הם גופי, אינם גופי תורה. זאת אומרת, הם חושבים שדברים טובים יש רק בסוציאליזם, בקומוניזם, במרקסיזם, לא יודע, בכל מיני דברים אחרים, עם כזה זין בסוף. והתורה זה משהו שלא נותן הדרכה לכלום. אי אפשר לקבל החלטות מתוך תורה. אי אפשר לסמוך על התורה. כן? אז האנשים האלה שרוצים אור מאוד גדול, קודם כל צריך להגיד להם, במה שאתם רוצים, יש טוב. אתם רוצים טוב, אני יודע שאתם רוצים טוב. אתם רוצים להציל את העולם, אתם רוצים שוויון בין בני אדם, אתם רוצים שלא יהיה רוע בעולם. חבר'ה, אתם צודקים. גם התורה רוצה את זה. מה, איפה התורה? התורה, מה זה? זה רק להניח תפילין. בואו נלמד תורה. אני אראה לכם שגם בתורה יש את מה שאתם רוצים. האם לתורה יש הדרכה איך לנהל חברה צודקת? האם התורה מלמדת איך לדאוג לחלשים? זה התחיל מהתורה. לפני שהייתה תורה, רק הרגו אחד את השני ושיעבדו אחד את השני, לקחו עבדים ברחובות ולקחו אנשים וטבחו אותם לעבודה זרה. מי לימד את העולם שיש חברה צודקת ואפשרות לחברה צודקת ולדאוג לעניים ולתת מעשר כספים ולתת צדקה, וכל קהילה צריכה להחזיק בית תמחוי ובית הלנה, מחסניה? התורה. זה ציווי גמור. אז בואו נראה מה השיטה של התורה, איך להשיג את הדברים הטובים שאתם אומרים שנשיג את זה בדרך הקומוניזם. על כן, אף על פי שראוי ליתן להם חופש ללמוד כתב ולשונות וחוכמות כאבת נפשם. אומר, אתה לא יכול להגביל אותם. הם רוצים ללמוד שפות אחרות וחוכמות אחרות. טוב, אתה לא יכול להכריח אותם, ילדים גדולים כבר. מכל מקום ראוי שהם מצידם יראו את חיבתם ליהדות ולמצוות, לכל הפחות לעיקריות והחמורות, שבזה הם עושים חסד ומשפט עם כלל ישראל. ובשלב הראשון הרב קוק עוד יוצא מתוך הנחה שהבנים של הרב מילשטיין עדיין רוצים בטובת עם ישראל. אחרי זה יתברר שהם לא. אבל בשלב הזה הרב אומר, אם יש אנשים שאכפת להם מעם ישראל, מי שקשור לעם ישראל באופן טבעי מרגיש שזו אחריות לאומית על המצוות העיקריות. ברית מילה, נישואין, חתונה על פי הלכה, כן? אולי אפילו שמירת שבת ברמה כזו או אחרת, יום כיפור. דרך אגב, מה שמוכח בהמון סקרים, ש-80% במעלה מהציבור הישראלי שומרים על המצוות העיקריות. ברית מילה, מה זה מצוות עיקריות? מה שאמרנו עכשיו? ברית מילה, 96% מהציבור מהישראלי עושים, אני מניח שאלה שלא עושים זה כל מיני עולים מרוסיה שנחשבים ישראלים והם גויים. ישראלי, יהודי, עושה ברית מילה לילדים שלי. למרות שזו מצווה מאוד קשה להורים. הייתי במשפחה של דתל"ש אחד. אבל אנטי דתי מובהק, שאני אגיד זה בצורה הכי פשוטה, שונא כל קשר ליהדות, תורה, מצוות, ובטוח שזה הדבר הכי רע בעולם. הייתי בברית מילה שזה. הוא ואשתו עמדו בצד ובחו, אבל הם רצו שלבית שלהם יהיה ברית מילה. שאלתי אותם, למה עשיתם ברית מילה לכם שלכם? אנחנו רוצים שהוא יהיה שייך לעם ישראל. בגלל השייכות לעם ישראל, כן? זאת אומרת, זה מה שהרב אומר כאן. מי שמרגיש שייכות לעם ישראל, אז יש מצוות מסוים, נישואים. אם הוא חי עם איזה אישה בלי להתחתן, טוב, חי בלי להתחתן, פרוצה, יש פרוצות. לא מחויב כלום, פילגש שהוא קורא לזה, או כל מיני שמות אחרים. אבל מי שרוצה להתחתן, הוא רוצה להתחתן כמו שבעם ישראל מתחתנים, שהילדים שלהם יהיו בסדר ולא ממזרים ולא כל מיני דברים ובעיות. לפעמים הולכים לחתונות, אתם אומרים, ריבונו של עולם, זה לא חתונה, זה דיסקוטק, כאילו, לא יודע מה זה, וכולם הולכים שם עם בגדי ים כמעט, היינו באיזה חתונה, לא הלכנו, זאת אומרת, זה לא היינו. בא אל היהודי מרוסיה, שהוא קיבל הזמנה להיות עד בחתונה של פרוצה. איך זה? הוא שוטר, והוא פגש בתפקידו כשוטר את הפרוצה הזאת. והוא התחיל לדבר איתה, ואמר לה, והיא חזרה, כאילו חזרה בתשואה, הפסיקה להיות פרוצה, התחילה לעבוד, והוא גם עזר לה להתחתן, הכירה מישהו. אז היא שלחה לו הזמנה לחתונה, מתחתנים. אז הוא מציל לי את הזמן, אומר לי, הרב, אני יכול ללכת לחתונה הזאת, כאילו... אתה היית הולך לחתונה כזאת. מה כתוב בהזמנה? חופה בשעה זו וזו, קפיצה לג'קוזי ורחצה משותפת בבריכה מיד לאחר החופה. כאילו, חתונה! כל הקהל מוזמן... אתם מבינים? מה חתונה פה? אם הייתם שואלים את הרב מדר, אם זה בסדר לשדל... הוא היה מרושב אותם לנישואים ומתחתנים כהלכה. למרות שכביכול זה כל כך כן הם רוצים להתחתן כמו שצריך כדי שהם יהיו שייכים לעם ישראל והילדים שלהם שייכים בצורה מתוקנת. ואת השייכות לעם ישראל גורמת לאנשים כל אחד לפי דרגתו. זה יכול להיות ברית מילה, זה יכול להיות חתונה. 80% ומעלה מהאזרחים של מדינת ישראל הישראלים צמים ביום כיפור. השתגעתם, כאילו, לא לאכול יום של... מה קרה לכם? משהו בטוח, בטוח, כזה. יש איזה 70% מדליקים נרות שבת. אחרי זה רואים טלוויזיה, נוסעים להם, לא יודע מה. כל מיני דברים שהם איזה שייכות לכלל ישראל, שייכות לעם ישראל. לכן אומר הרב, כן, ילמדו, יעשו... קודם כל להגיד להם שמה שהם רוצים, הטוב שהם רוצים, יש בתורה. לעורר אותם לרצות ללמוד תורה. שתיים, החיבה לתורה ומצוות קשורה, אומר הרב, לשייכות לעם ישראל. יש מאמר גדול שהרב כתב על טעמי מצוות. הוא לוקח את חלק גדול מהמצוות, אומר איך כל מצווה כזאת היא שייכת לבניין האומה. כביכול, אם אנחנו מקפידים על כשרות, זה משהו שגורם לאומה להיות יותר חזקה, להיות מאוחדת, להיות... כשרות, אז ככל שאנחנו מצליחים לגרום להם להבין שהמצוות העיקריות והחמורות, בזה הם עושים חסד ומשפט עם כלל ישראל. אתם רוצים להטיב לבני האדם? אתם לא רוצים להטיב לאומה שלכם? אז זה מטיב לאומה. זה טוב לאומה שהיא מאוחדת, שהיא מגובשת, שיש לה פולקלור מיוחד משלה. לכל אומה יש פולקלור. תראו צרפתים. איך הם גאים בהיסטוריה הקצרה שלהם. לפני כן הם היו בריטון, לא בריטונים, גלים, לא יודע מה, חצי קופים כאלה מטפסים על העצים, ויש להם איזו היסטוריה כזאת קצרה, בת 1500 שנה, וואי, איך הם גאים בה. וכל אומה יש לה פולקלור שהם גאים בו. גם לעם ישראל יש פולקלור. זה כל המנהגים, והאופן הכללי, וההופעה הכללית של הדברים. אם אפשר להסביר להם את זה, שהם עושים טוב, אתם רוצים לעשות טוב, בואו תעשו טוב לאומה. בהמשך האגרות אנחנו נראה שעם ישראל לא מעניין אותם, ואז בואו נראה מה הרב יגיד אז. אבל קודם כל צריך לדעת שחלק גדול מהאומה הישראלית היום, נקרא לזה החינוך המקולקל שלהם, ברוב המקרים בא מאיזו ציפייה מאוד גדולה מהתורה, ציפייה גדולה מהקשר לקדוש ברוך הוא. ואת, אנחנו כאילו במרכאות נגיד זה לא יפה, אומרים החבר'ה האלה, אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא שלא מתגלה אליהם. שיתגלה, יתגלה, אנחנו מיד חוזרים בתשובה, הכל בסדר. יש איזה משהו בצמאון שלהם לאלוקות שגורם להם להגיד, טוב, תדע מה? אנחנו ברוגז. למה? כי לא מופיע מה שרצינו. והרב אומר, קודם כל צריך להכיר בשורש הזה ולבוא אליהם מהנקודה הזאת של באמת זה נפלא, אתם רוצים טוב, אתם רוצים דברים גדולים ונעלים ונשגבים, נכון? יש את זה בתורה. בוא נפגוש את זה. ומתוך שייכות לעם ישראל.
נקודה
שנייה
של היחס למעשים שלהם, היחס כאיזשהו פוקלור של עם ישראל, זה לא דווקא, לא בדיוק ההפך בנקודה הראשונה של לבוא ולהראות את הגדלות שבתורה, את החיות, כי פוקלור זה משהו סימבולי, משהו...
אני קראתי לזה פולקלור רק כדי להדגים, זה לא להתייחס לזה כאל פולקלור. אלא אם יש תרבות לאומה, והאומה גאה בתרבות שלה. הרוסים גאים בתרבות הרוסית. כל אומה יש לה גאווה לאומית בתרבות. כאילו, זה לא הגיוני שאדם שאכפת לו מעם ישראל לא יהיה מזוהה עם התרבות הישראלית. פעם עברתי שיחה לזה כנף בחיל האוויר, טייסים, ושאלתי אותם, מה התרבות הישראלית? אז אחד התחיל להגיד מכבי תל אביב, תיאטרון הבימה, ואז גם זה, אני יודע, אתה רוצה שנגיד תנ"ך, נכון? המפקד הכנף אמר, נו מה, הוא צודק, לא? תנ"ך זה רק של הדתיים, אתם חושבים? וגם שלנו, לא רק של הדתיים. זה תרבות ישראלית, תנ"ך. זה אומה גאה בתרבות שלנו, באמת, מה קרה לנו? כשהרב שח פעם רצה להצבן את הציבור החילוני, אז הוא אמר שכל הקיבוצניקים הם לא יהודים, או משהו כזה. הוא יגיד לנו, אנחנו יהודים יותר ממנו, אנחנו משרתים בצבא, אנחנו זה, אנחנו... מה קרה? מה אכפת לכם? תגידו שאתם לא יהודים. מה אנחנו לא יהודים? אנחנו בטח יהודים. ומה אתם יהודים? וזה שיש לכם מכבי תל אביב ותיאטרון הבימה. זה היה עכשיו שיר באירוויזיון. שיר יהודי אותנטי. שכל מה שיש בו לא יהודי. אני לא חושב שזה דבר אחד יהודי. אשתי אמרה לי שהיא שמעה את השיר, זה באנגלית, זה כאילו יש שם דברים של סטיות ושל שטויות ושל... וזה עם ישראל. זה לא עם ישראל, זה לא תרבות יהודית, זה לא. עכשיו כואב הלב שהלא תרבות יהודית הזאת כאילו מייצגת את עם ישראל. כשאנחנו היינו ילדים בתחרויות האלה שרו בעברית, לא שרו באנגלית. ושרו על הגולן, שם נולדתי, שם נולדו לי ילדיי, לא יודע, כל מיני שירים כאלה, שיר קשר לעם, לארץ. זה לא מלמד על מצב טוב, זה מלמד על מצב שעם ישראל אומר, אנחנו לא מכירים בערך של עצמנו. וזה האגרות הבאות שרב ידבר. זאת אומרת, זה, היי, מה קרה פה? אבל כל זמן שיש למישהו אכפתיות מעם ישראל, זה מחבר אותו לתורה ומצווה.
הדרך לעשות את זה זה להגיד שאנחנו כמו שבקשר העמים יש תרבות, גם אצלנו צריך לשמור על התרבות, כי אנחנו מאמינים שהתרבות שלהם היא נובעת מאינטרסים, מהרצון לשרוד, כי בעצם בתור כלל יותר קל לשרוד מאשר בתור פרט. אנחנו מאמינים שכלל ישראל הוא מורכב ממשהו אלוקי ולא ממשהו אנושי ורצון אנושי, ואז בעצם מקטין את זה מאוד אם אני אומר לו כמו שהתרבות הרוסית הם שומרים על גאווה לאומית, לא גם אנחנו, גאווה שאנו צריכה לבוא למקום אחר.
טוב, אבל בדרגה המיידית שאתה רוצה לדבר עם אחד שבאמת לא מעניין אותו שום דבר, אתה אומר בוא נראה לפחות, תראה כל העמים יש להם תרבות, מה לעם ישראל אין תרבות? מה התרבות שלנו? אוטומטית הוא מתחיל לחפש את התרבות במצוות, בתורה, באופן טבעי ואמיתי. זה מה שרב אומר, אם הוא מחובר לכלל ישראל, מחובר לעם ישראל, יש איזה הדהוד פנימי של המעשים, המנהגים, הלימודים הישראלים שמופיעים בחיים שלו. כמובן שאם הוא יבוא ללמוד במכון מיר, אנחנו נלמד אותו גם את מה שאתה אומר, בסדר, אבל אומר רב, קודם כל, אתה רוצה דברים טובים, יש אותם בתורה, ואתה קשור לעם ישראל, בוא תהיה שחר נצטרך את הישראל. Thank you.